Radio. כמעט חצי שנה מאחורינו וכבר אפשר להגדיר את 2024 כשנה מאוד מיוחדת למניות הטכנולוגיה. אם משווים את נסדק, שהוא מדד הטכנולוגיות המוביל בעולם, למדדים מקבילים אחרים, מגלים שמבחינת ביצועים הוא ממוקם איפשהו באמצע, מעל המדדים של הונג קונג, שוויץ ותל אביב, אבל מתחת למדדי המניות של שוודיה, איטליה, סין, והרחק הרחק ממדד הדגל של וול סטריט, S&P 500. ואם מסתכלים על שבע המניות הטכנולוגיות המובילות בעולם, יש שקוראים להם המגניפיסנט 7, רואים שונות גדולה מאוד. שונות בין אפל לבין מייקרוסופט, בין אמזון לבין מטה, ובין אנווידיה בעצם לכל השאר. אז מה קורה בשוק הטכנולוגיות העולמי ב-2024? האם הכל עדיין מונע מה-AI? האם שבע ענקיות הטק לא כל כך דומיננטיות כפי שהיה בעבר, ואיך זה משפיע על העולם הטכנולוגי הישראלי? אז על כך נדבר בחלק השני של הפרק, אבל נתחיל בעניינים טיפה יותר אקטואלים?
ענייני די יומה.
ענייני די יומה, כן. אז אתה יודע מה, אורי? יש לנו, בוא נתחיל, מזמן לא עשינו את זה, שאלות, יש לנו קבוצת טלגרם, שאני מניח שאתם יודעים, מנועי הכסף בטלגרם ומנועי הכסף דיונים, ועלו שם כמה שאלות מאוד מעניינות לגבי הנפקה של האוצר, שהוא מתכנן, האוצר מתכנן לעשות, הוא עושה כל חודש הנפקה, וההנפקה של חודש מאי. אז אולי כדאי לעשות סדר, פרסמנו שבחודש מאי יהיו רק שלוש הנפקות במקום ארבע, כי יש חגים, נכון? יש איזה יום העצמאות.
כן, ביום של ההנפקה יש יום העצמאות ויום זיכרון.
אז בוא נעשה שנייה סדר בהנפקות האלה. דבר ראשון, איך זה, כל חודש יש ארבע הנפקות?
כן, כל שבוע יש הנפקה, מודיעים מראש איזה ניירות יונפקו, זאת אומרת, אם זה איגרות חוב צמודות למדד, לא צמודות למדד, לאיזה טווח זמן, בדרך כלל יש גם באותו יום כמה סוגי ניירות שמונפקים, ואז המשקיעים בעצם שולחים את הבקשות שלהם להנפקה, ומי שמציע זה בעצם מכרז, מי שמציע את המחירים הטובים ביותר, בהינתן כמובן הגודל של ההנפקה, מקבל את ההנפקה, ואז זה עובר להיסחר בבורסה יום אחרי.
אוקיי, ומה, איך זה עובד? כמה כסף, האוצר אומר, אני החודש צריך 12 מיליארד דולר?
שאלה טובה. בוא נחשוב למה האוצר צריך את הכסף. האוצר צריך את הכסף לשני דברים בעיקר. אחד, זה להתנהלות השוטפת של הממשלה. כשאנחנו אומרים שהגירעון של מדינת ישראל ב-2024 יהיה באזור של, חלק אומרים 7%, חלק אומרים 8%, בוא נגיד, כל אחד והדעה שלו, אנחנו אומרים 7% מהתוצר, אז אנחנו מחשבים שהתוצר של ישראל הוא, נאמר, טריליון 800 שקל, תעשה, בוא שיהיה קל, 10% מזה, זה 180 מיליארד שקל, זה הגירעון בעצם, לצורך העניין, אם היינו בגירעון של 10%, וזה היה התוצר, ואת הגירעון הזה צריך לממן, גירעון זה בעצם הפער בין ההכנסות להוצאות, זאת אומרת, יש לי הוצאות, אבל אין לי כסף לשלם אותם, אני צריך לשלם מזכורות, אני צריך לשלם חימוש לצבא, אני צריך לשלם על בניית כביש שתכננתי, אבל אין לי כסף.
כן.
אז מאיפה מביאים את הכסף? מלווים אותו, זה בעצם ההנפקה. מלווים כסף מהציבור דרך הנפקה של אגרות חוב, ומשתמשים בכסף הזה למימון הגירעון. זה לא הדבר היחיד שהם משתמשים בכסף, כי חוץ מתשלום הגירעון השוטף, ההוצאות השוטפות שלנו, יש לנו גם חובות עבר שלקחנו שצריך להחזיר.
כן.
את כל כל שנה צריך להחזיר את האגרות חוב שנפדות באותה שנה. ולכן, כשאני בונה תוכנית, אם האוצר בא לבנות תוכנית גיוסים לשנת 2024, הוא מסתכל מה צפוי להיות הגירעון, פלוס כמה הלוואות אני צריך להחזיר השנה, זה ועוד זה פחות או יותר, כן, יש עוד כמה דברים קטנים ושוליים, זה בעצם סכום הכסף שאני צריך לגייס. עכשיו, מאיפה אני מגייס אותו? יש כמה וכמה מקורות. אחד, זה הנפקות בחול. ראינו את האוצר מנפיק אגרות חוב בחול, בהנפקה גדולה של 8 מיליארד דולר.
כן.
שתיים, הפרטות. דיבידנדים שמגיעים מחברות ממשלתיות, הפרטות זה גם מכירת קרקעות למשל, יש כמה מקורות, וכל השאר מעבר אחרי כל הדברים האלו, זה בעצם הנפקות חוב בשוק המקומי פה בישראל, ואז נגיד מגיעים למסקנה שאחרי כל הדברים צריך להנפיק בישראל 120 מיליארד שקל בשנת 2024, אז אתה מצפה שבערך, כן, זה גם משתנה, כי עוד פעם יש חודש אחד שיש רק שלושה שבועות בתוך החודש, אבל בגדול, אתה מצפה שיהיה כל חודש הנפקה של 10 מיליארד שקלים בשוק, ו-10 מיליארד האלה מתחלקים בין כל מיני סוגים של אגרות חוב. צמודות למדד, לא צמודות למדד, חלק לטווחים ארוכים של 10-20 שנה, חלק לטווחים קצרים של שנתיים, 3-5, כל שבוע מנפיקים נייר אחר, או נייר שכבר קיים, עוד חלק, עוד הנפקה ממנו, מגדילים בעצם את הגודל של ההנפקה הזו, וככה עובר כל שבוע, ואנחנו יודעים מראש, האוצר מפרסם לפני תחילת החודש, מה יהיה בחודש הקרוב. כמה חוב הוא הולך לגייס החודש, ובדיוק גם בכל שבוע, מה הוא הולך להנפיק.
אוקיי. טוב, בסדר, בואו נדבר, נגלוש קצת לארצות הברית.
לפני זה רק, עלתה שאלה, אני חושב שזה גם שאלה מעניינת שעלתה, על הנושא של המקאמים. מקאם, זה גם מתקשר פשוט, מקאם זה לא הנפקה של משרד האוצר, מקאם זה הנפקה של בנק ישראל, זה משהו שהוא שונה לגמרי, זה לא נועד לממן איזשהו חוב או גירעון לבנק ישראל, אין גירעון, יש לו הוצאות והכנסות, הוא מצליח להתנהל, הוא לא מתנהל בגירעון, והנפקה של המקאמים, מקאמים זה קיצור של מלווה קצר מועד, נועדה כדי לנהל את כמות הכסף בשוק. בנק ישראל אחראי על כמות הכסף, דרך זה הוא מנהל בעצם את היכולת של הריבית להיות איפה שהוא רוצה שהיא תהיה, בימים שלנו, ב4.5%. חלק מהדרך שהוא עושה את זה, דרך הנפקה של מקאמים, שאם הוא מנפיק הרבה, אז הוא מושך כסף מהשוק, כי הוא מנפיק, הוא לוקח כסף מהציבור, אז נשאר פחות כסף במערכת הפיננסית, כסף נשמר אצל בנק ישראל, ואם הוא רואה שהמשק צריך עכשיו נזילות, אז הוא ינפיק פחות מקאמים, וחלק ייפדו, ואז כסף יחזור למשק, יהיה יותר נזילות במשק. עלתה שאלה פשוט, איך נקבע התשואה למקאם? אז חשוב לדעת שיש לנו מקאם תמיד, בכל רגע נתון יש 12 מקאמים בשוק, אחד לכל חודש, זאת יש לנו היום מקאמים למאי 2024, יוני 2024, יולי, עד אפריל 2025, בכל רגע נתון זה ככה, שהראשון, כשהמקאם למאי ייפדה, ייכנס לנו מקאם למאי 2025 וכן הלאה, וכל הזמן מתגלגל, ומקאם אין בו ריבית, אתה לא מקבל עליו ריבית, בניגוד לאגרות חוב שיש לך כל שנה אתה מקבל איזושהי ריבית, במקאם אין ריבית, אתה קונה אותו במחיר מסוים, וכשהוא מגיע לסוף התקופה שלו, אתה פשוט מקבל על כל נייר 100 שקל. אז אם קנית אותו, אם אני מסתכל למשל ברגע זה על המספרים, מקאם ל... דצמבר 2024, נסחר עכשיו במחיר של 97.5 שקל. אז אם אני קונה את הנייר ב-97.5 שקל, ובדצמבר אני מקבל 100 שקל, אז זה כאילו, אני אצא בחישוב כן מהיר כזה, כאילו הרווחתי 2.5% על פני קצת יותר מחצי שנה, שזה בערך 4 וקצת אחוזים על פני שנה.
כן.
זו 4 וטיפה. ובעצם התשואה על המקאמים נקבעת על ידי המחיר. לפי המחיר שזה נקנה, אתה יודע מה תהיה התשואה, כי אתה יודע שבסוף אתה מקבל 100 שקל על הנייר הזה.
אז מן הסתם זה עוקב אחרי הריבית במשק, בגדול.
בדיוק, עכשיו מה האלטרנטיבה שלי? אני יכול לקחת את הכסף ולשים אותו פיקדון בבנק עד דצמבר. אני אשאל את הבנק, כמה אתה מוכן לתת לי בפיקדון עד דצמבר? הוא יגיד לי 4.5, אני אגיד, אוקיי, מוכר את המקאם, לוקח את הכסף, שם בפיקדון. אם כולם ימכרו את המקאם, המחיר של המקאם ירד, כי אף אחד לא ירצה אותו יותר,
כן.
אבל אז התשואה שלו קדימה, פתאום כבר תהיה יותר גבוהה, כי אם הוא יסחר ב-96, אז הרווח על המקאם הזה יגדל. ואז זה מגיע מתישהו לאיזון, כמו בדיוק הריבית בערך שמקבלים על פיקדון עד דצמבר, כי אחרת יעברו מפה לשם ומשם לפה. וזה נותן לנו, לכן המקמים נותנים לנו בעצם הערכה של השוק, מה הריבית שהשוק מצפה שתהיה לכל חודש בשנה הקרובה.
כן. אוקיי, אז לפני ממש, איך שאנחנו מקליטים את התוכנית, יצאו נתוני הצמיחה של ארצות הברית, נתונים טיפה מאכזבים, אבל אתה אמרת לי לפני השידור, אתה לא ממש מתרגש מנתוני הצמיחה, אז לפני שנדבר על כמה נתוני הצמיחה, למה אתה לא מתרגש מנתוני הצמיחה?
התפרסמו נתוני הצמיחה לרבעון הראשון, שהסתיים מתי?
במרץ.
מה רלוונטי, מה קרה בין ינואר למרץ, לבין מה שיקרה קדימה?
חכה, עוד לא התפרסמו נתוני הצמיחה של ישראל.
בישראל זה גם במאי מתפרסם הרבעון הראשון.
כן.
ואז הוא מתעדכן ביוני וביולי. זאת אומרת, רק ביולי אתה יודע מה באמת קרה ברבעון הראשון. את מי זה מעניין? זה אחד הנתונים הכי חסרי ערך ברמה של שוק, כן? כמובן, בסוף התוצר הוא האגרגט של הכל. זה נתון חשוב, כי הוא בעצם נותן לך באמת תמונה על כל התוצר, יש שם ייצוא, ויש שם יבוא, ויש שם צרכן פרטי, ויש שם השקעות. זה כן נתון חשוב, אבל בהסתכלות שוק הונית, אין לו שום משמעות, הוא לא באמת מזיז יותר מדי דברים, אלא אם כן יש שם הפתעות מאוד מאוד גדולות.
רגע, אתה יודע מה? אז בוא, בחלק השני אנחנו נדבר על דוחות כספיים. מה ההבדל?
אני אתן פה, איך אומרים,
אני שואל מה ההבדל, כי גם הדוחות של מייקרוסופט יהיו על דוחות רבעון ראשון.
אז בואו נעשה ספוילר קטן, אני מניח שהרוב קראו את זה בתקשורת, מטה פרסמו דוחות, והמניה מאוד מאוד ירדה, למרות שהדוחות היו, הרבעון היה סך הכל טוב. למה? כי בדוחות גם נותנים לנו מה התחזיות קדימה. וזה בדרך כלל מה שמזיז את השוק. לא מה היה במהלך הרבעון. עוד פעם, אלא אם כן יש הפתעה מאוד מאוד גדולה. אם ציפית שהרווח יגדל ב10%, פתאום אתה רואה שהוא גדל ב40%, או ירד ב20%, אז המניה תגיב. אבל בדרך כלל המניות לא מגיבות על שינוי כזה או אחר קטן ברווח שכבר היה. מה שמעניין זה מה יהיה קדימה. ומה שראינו באמת, באמת אתמול זה צפי, היו כמה דברים, נדבר על זה בחלק השני. צפי למחירות עתידיות יותר נמוך ממה שטיפו קודם, ואת זה אין לך בנתוני התוצר. זאת אומרת, שנתוני התוצר מתפרסמים, הם לא אומרים לך מה הם מצפים לראות ברבעונים הקרובים.
כן.
זה ההבדל. עכשיו, שהתפרסמו נתוני התוצר בארצות הברית, האמת שמאכזבים כאילו מכל הכיוונים, הם גם ברמת הפעילות עצמה, שראינו שהתוצר במשק האמריקאי גדל במהלך הרבעון הראשון ב-1.6%, זה במונחים שנתיים, כבר דיברנו על זה פעם פה בתוכנית. 1.6% במונחים שנתיים זה כמו 0.4 במהלך הרבעון. אם זה ימשיך בקצב הזה 4 רבעונים, אז נגיע ל-1.6%. אבל תמיד מדברים במונחים שנתיים. אז ראינו צמיחה של 1.6%, לעומת צפי, הצפי היה לצמיחה של 2.4.
כן.
ורבעון רביעי ראינו צמיחה של 3.4, זאת אומרת, יש פה כאילו איזושהי האטה בפעילות הכלכלית של המשק האמריקאי, שאלו לא חדשות טובות, אולי אפילו יותר מזה, ראינו גם האטה בפעילות של הצרכן. התוצר מתחלק לחמישה חלקים מרכזיים. צריכה פרטית, שזה רוב הפעילות בעצם במשק, בארצות הברית זה כשני שליש מהתוצר, זה צריכה פרטית, הצרכן הוא החלק הכי מהותי. השקעות זה בנייה, והשקעות במחשבים ובכלי רכב, זה כאילו לא משהו, אתה צורך אותו, אבל הוא מאפשר לך צריכה פני כמה שנים. הוצאות לא של הצרכנים, אלא של הממשלה, ויש לנו את היצוא ויש לנו את היבוא, או מה שנקרא סחר חוץ, יצוא לעומת יבוא. זה בסוף מה שמרכיב את התוצר, בתוך כל אחד מאלה יש עוד תתי סעיפים ותתי תתי ותתי תתי תתי סעיפים. בגלל שהצריכה הפרטית היא המרכיב המרכזי, והיא גם מה באמת קורה בכלכלה, אז נותנים לה דגש מיוחד, ושם ראינו העתה, אחרי גידול של 3.3 ברבעון רביעי, אז העת לגידול של 2.5% ברבעון ראשון של השנה, וזה גם היה מתחת לצפי.
נו, מתחילים להרגיש ריבית.
יפה, אז אתה אומר, וואלה, חדשות סך הכל לא טובות ברמת הכלכלה, אבל אולי טובות בעיניים של הפד.
כן.
שהנה מרגישים ריבית, יש העתה, אולי יורידו פחות את ה... אולי יתחילו להוריד את הריבית יותר מהר, נשמע אחלה. רק שיחד עם נתוני התוצר גם התפרסם מה שנקרא מחירי ה-PCE, או מחירי הצריכה הפרטית, שזה נתון שבודק מה קרה למחירים של אותם דברים שאנשים צרכו במהלך הרבעון הזה, מה קרה למחירים שלהם. וזה דומה במובן מסוים לנתוני האינפלציה, לא תמיד זה יוצא אותו דבר, זה גם רבעוני והאינפלציה היא חודשית, אבל זה עוד אינדיקטור אינפלציוני אפשר להגיד. הוא לא הכי חשוב, אבל זה עוד אינדיקטור אינפלציוני, ושם ראינו עלייה. מצד אחד יש הייתה, מצד שני המחירים, לא רק שהם עולים, הם עלו בקצב יותר מהר ממה שציפו. יש עלייה באינפלציה. האינפלציה כבר הופכת להיות יותר מהירה. אז הנתון הזה מאכזב גם מפה וגם מפה, ולא סתם אנחנו רואים את התגובה בשווקים, אנחנו רואים את תשואות האג"ח לעשר שנים עולות, כבר עולות די משמעותית, 4.74 אנחנו כבר נמצאים בתשואה לעשר שנים, וזה נתון שסך הכל מאכזב, הוא שם את הפד באותה פינה שהוא נמצא בה, כבר כמה שבועות, של וואלה, לא יודע מה לעשות.
אוקיי, אז אתה מתחבר לנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר, וזה יום רביעי הבא, מיד אחרי החג, יש החלטת ריבית בארצות הברית, אז הפד לא יודע מה לעשות. מה עושים שלא יודעים מה לעשות?
החלק הקל הוא להגיד, תחזית, אני חושב, הסתברות מאוד מאוד גבוהה להתממשות, הריבית בארצות הברית תישאר ברמתה חודש נוסף, או פגישה נוספת. זה קל להגיד, החלק היותר קשה הוא איך הפד התייחס לנושא של האינפלציה, או איך הפד התייחס למגמת ריבית בהמשך השנה. אנחנו, מה היא כבר? בזמנו הם דיברו, עזוב את השוק. הפד דיבר על זה שביוני כבר התחילו להוריד ריבית. ואנחנו כבר יודעים שזה נדחה, ואם לא יהיו הפתעות, אז ביוני הריבית לא תרד. אולי ביולי עכשיו מעריכים, השוק מתמחר שתי הפחתות ריבית, או בין 1.5 לשתי הפחתות ריבית, עד סוף 2024, של 0.25% כל אחת. זאת אומרת, זה יכול לקרות בכלל רק באוקטובר, דצמבר. יכול להיות שעד אוקטובר בכלל הריבית לא תשתנה. ויש פה סימן שאלה מאוד גדול, ואני חושב שזה מה שהשוק יחכה לראות, מה הפד בעצם אומר על התוואי קדימה, אם הוא יגיד משהו, יכול להיות שהוא פשוט ישיר את הדברים מורפלים, כמו שהיה בשבועות האחרונים, וידבר על זה ששוק העבודה מפתיע אותו, והם לא בדיוק מבינים איך הכלכלה עדיין מספיק כל כך חזקה, למרות האינפלציה, למרות הריבית הגבוהה, ולמה המחירים ממשיכים לעלות, ולמה השכר ממשיך לעלות, ולמה פירמות ממשיכות לגייס עובדים, כאילו אין מחר, אם יש האטה, ונתוני התוצר מראים האטה, אז למה הפירמות בינואר, פברואר, מרץ, ראינו דוחות תעסוקה כל כך חזקים.
כן.
שהפתיעו, כולם הפתיעו כלפי מעלה, ושיעור האבטלה נשאר בשפל. אז אם הכלכלה כל כך מעטה, למה החברות ממשיכות לגייס עובדים? כי אם הן ממשיכות לגייס עובדים, אז השכר נלחץ כלפי מעלה, והאינפלציה נלחצת כלפי מעלה. ואתה יודע מה? לא מרחם על הפד.
אני שמעתי רעיון עם, אני חושב, בחירה, אני חושב שזה היה ב-UBS, שהיא אומרת, על מה אתם מדברים? איזה הורדת ריבית? אתם צריכים לדבר על מתי אולי לעלות ריבית.
יותר ויותר כלכלנים התחילו להתבטא בנושא. ודיברנו על זה מלאות השבוע שעבר או לפני שבועיים. עברנו משאלת הנחיתה רכה או נחיתה קשה, להאם בכלל יש נחיתה. התפיסה היום היא של הכלכלה לא בנחיתה ברכה, אין נחיתה, there's no landing. הכלכלה צומחת ותוארת בקצב מהיר מאוד. ואם זה המצב, המשמעות היא שהריבית לא גבוהה מספיק, זה לייצר ריאטה. ואם זה המצב, בטח כשמחיר הנפט עולה כמו שהוא עולה, ובטח לקראת בחירות, והמון סימני שאלה
וכל
שיש...
וכל המתיחות הגיאופוליטית בדיוק, בכל העולם...
בדיוק. יכול להיות ש... יותר ויותר נראה באמת דיבורים על בכלל העלאת ריבית. כי אם חמש ו... כמה ריבית היום בארצות הברית? 5.5%. אם זה לא מספיק כדי לייצר ריאטה, אז צריך לעלות הריבית.
מה שלא עוזר...
המטרה של הפד בסוף היא לשלוט על הריבית. צריך להגיד, אתה זוכר שהיה פעם ביקוח...
היסטורית זה לא... זו לא הריבית הכי גבוהה, נכון?
לא, לא גם בריביות של 20%.
לא, בסדר, בעידן המודרני נגיד.
ב-20-30
שנה.
היינו בשנות ה-80, בריבית של 20%.
שנות ה-80.
כשוולקר, שהיה תהליך, שכולם מפחדים ממנו שזה מה שקורה עכשיו, אז הריבית עלתה, הפסיקה לעלות, היו בטוחים שזה מספיק, שהאינפלציה תתחיל לרדת, ואז היה גם את החרם הערבי, ומחירי הנפט זינקו, והיה תורות בתחנות דלק, ונוצר בלגן מאוד גדול, וזה הזניק מחדש את האינפלציה, והבעיה הכי גדולה היא גם אובדן האמון. זאת אומרת, אם העלית הריבית, הקשית על אנשים, ואמרת להם, אין לי ברירה, אני חייב לעשות את זה, אני בסוף דואג לכם לטווח הארוך. אנחנו נוריד את האינפלציה, ואז נוריד את הריבית ונקל עליכם. אבל אם זה קורה, ואז האינפלציה עוד ממשיכה לעלות, אנשים מאבדים אמון, שכשמאבדים אמון, נהיה לך עוד יותר קשה לשלוט על האינפלציה, כי כשהציפיות האינפלציוניות עולות, או כשאתה מצפה שהמחירים ימשיכו לעלות כל הזמן בקצב מהיר, אתה תקדים כל הזמן צריכה גם.
כן.
אתה לא תחכה. ואז אתה מקדים צריכה, אתה מייצר עוד יותר עליית מחירים. ואתה דורש מהמעסיק שלך עוד על השכר, כי אתה כל הזמן רודף אחרי המחירים, אז אתה צריך שהוא יעדכן לך את השכר. אבל אם המעסיק מעדכן את השכר, אז הוא צריך בעצמו לעלות מחירים, כי הוא כל הזמן נשחק ברווח שלו.
כן.
ומה שקרה אז בשנות ה-80, זה שפתאום האינפלציה יצאה לגמרי משליטה, ונגיד הנשיא הפד דאז וולקר, שבא והעלה בבת אחת את הריבית ל-20% והפסיק את זה, אבל כמובן שהייתה לזה עלות כלכלית מאוד כבדה, הריבית של 20% זה לא דבר פשוט.
לא נגיע לשם.
Never say never, נקווה שלא נגיע לשם. אתה זוכר שהיה את הוויכוח לפני שנתיים, שלוש, כשהפד דיבר אם זה טמפוררי, או כן. אם האינפלציה היא זמנית, או שהיא פה להישאר, והיה על זה המון ויכוחים. עכשיו השאלה אם הירידה באינפלציה היא זמנית, או שהיא פה כדי להישאר.
כי היא פה להישאר כנראה.
אני עדיין, כשאתה מסתכל לתוך נתוני האינפלציה, אתה רואה שעדיין אינפלציית השירותים, האינפלציה שמגיעה משוק העבודה היא עדיין גבוהה, אינפלציית המוצרים ירדה. אני נוטה לחשוב, אני אומר את זה כי אני רואה, כן יש דוחות ספציפיים שמראים חולשה במשק האמריקאי. אם זה ביותר ויותר אנשים שלא מצליחים להחזיר את ההלוואות שלהם, שהם לקחו על הרכב, או הלוואות צרכניות, במשכנתאות יש פחות בעיה, כי רוב המשכנתאות לא צמודות, לא מושפעות מהריבית, בריבית קבועה. אבל רואים את זה בחלקים מסוימים של שוק האשראי, רואים שעסקים הקטנים הם מאוד חשובים בארצות הברית, בערך חצי משוק העבודה זה עסקים קטנים ובינוניים, שם כן רואים בעיות כבר, אני עדיין חושב שזה זמני, רק שזה פשוט ארוך יותר ממה שכולם ציפו, ושאנחנו נראה את האינפלציה יורדת, ושאנחנו נראה את הפד מוריד ריבית. הבעיה שהשינוי תפיסה שלו מגדיל משמעותית את הסיכון שהנחיתה תהיה קשה.
כן.
כי הוא רצה, אוקיי, נראה שזה קצת מסדר, אני אתחיל להוריד ריבית לאט לאט, וכאילו ננהל את זה. וככל שהוא פחות בטוח בסיכוי שלו לעשות את זה, והוא יותר מפחד מכזה תרחיש שנות ה-80, זה גם אומר בהגדרה שהוא יאחר את הרכבת, כי הוא ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה לפני שהוא יחליט, ואם הוא יאחר את הרכבת, זה אומר שהריבית נשארה גבוהה יותר מדי זמן, או במילים אחרות, כשהכלכלה תעת, היא תעת מהר יותר. זה מגדיל את הסיכוי לנחיתה קשה, וזה כמובן משהו שחייבים לקחת בחשבון, אני חושב, כשמסתכלים על השווקים.
אוקיי, כן, אנחנו על החלק הזה נדבר בטח בשבוע הבא, ונדבר קצת על טכנולוגיות עכשיו.
יאללה.
טוב, אז אנחנו בחלק השני של הפרק, ואנחנו מארחים את שחר קרמי, אנליסט טכנולוגיה בפסגות ברוקראז'. שלום שחר, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
אהלן.
תראה, אנחנו בנקודה כזאת באמצע הדוחות של החברות הטכנולוגיות, לפחות הגדולות בוול סטריט. אנחנו רק נגיד שאנחנו מקליטים את הפרק ביום חמישי אחרי צהריים, שזה לפני מבול הדוחות הגדול ממש, אבל אתה יודע מה, הסתכלתי על בדרך כלל מסתכלים על ה-Magnificent 7, על השבע החברות הטכנולוגיות הגדולות, והסתכלתי מה עשו מתחילת השנה. אז יש את מייקרוסופט עם 10% עלתה, אלפאבט, שזה החברה ההם של גוגל, עם 15%, מטה, למרות הירידה החדה אחרי הדוחות, עם 30% עלייה, אנווידיה בלבל אחר לגמרי עם 65%, אבל מהצד השני יש את אפל עם מינוס 9%, את אמזון עם גם ירידה של 3%, וטסלה בכלל איבדה שליש מהשווי שלה. אז איפה זה עומד? איפה החברות האלה עומדות? האם הן כבר לא דומיננטיות כל כך, או שאי אפשר להסתכל עליהן כמקשה אחת?
שנייה, קודם כל אמזון לדעתי עם פלוס 16 מתחילת שנה.
אוקיי, אז טעות שלי.
אבל כל היתר אתה צודק, אין ספק שיש היפרדות די גדולה, קודם כל בין, נגיד את זה, בתחילת השנה זה היה מאוד בולט, האם אתה מוגדר כמנצח ב-AI או לא, ואמרנו כבר בזמנו, כמובן, NVIDIA נראית השחקן המוביל בתחום, מייקרוסופט גם נראתה חזק מאוד בתחום, וקצת יותר מאחורה גוגל אמזון, משמעותית מאוד מאחורה זה אפל, והיא מטבע הדברים גם, כמו שאמרת, נמצאה שלילית מתחילת השנה. בינתיים דברים קצת זזו, אני חושב.
מהכיוון של ה-AI, אתה אומר.
כן, אני חושב שהדברים הם קצת יותר מורכבים, בוא נגיד. אני חושב שהשוק מתחיל להבין שיש פה, תראה, יש את הרובד של ה, מה שנקרא ה-picks and shovels, זאת אומרת, הברזלים, הדברים שהתשתית, שעליהם הכל מורכב, והתשתית כנראה, ספקי התשתית כנראה ירוויחו הרבה מאוד כסף, ספקי התשתית הקלאסיים זה ספקי השבבים, NVIDIA זה הדוגמה הכי בולטת, גם AMD לצורך העניין מתחילת השנה בסך הכל במגמה חיובית, ושחקניות השבבים שמופנות לכיוון ה-AI נמצאות במקומות מאוד טובים. רובד מעל זה, זה רובד, נקרא לזה רובד הקלאוד, כי בדרך כלל מה שיקרה זה ששחקניות הקלאוד ימכרו תשתית ענן, שעליה ירוצו המודלים שיאמנו את מה שנקרא את ה-LLM, ה-Large Language Models. האימון יתבצע שם, אימון ה-AI. עכשיו, באספקט של התשתית הזאת, הן צריכות להשקיע המון 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 כסף מצד אחד. מצד שני, הם כנראה יקבלו גם, לפחות חלקן, מצפות לראות החזר ניכר על זה. עכשיו פה אני שואלת השאלה, באמת האם החברות יוכלו להשיג או להחזיר את ההשקעה הגדולה שהן משקיעות. בעצם מה שראינו אתמול במניית מטא אחרי הדוחות, ראינו דוחות לא מי יודע מה מחצבים, אני חושב, לדעתי חלק גדול מאוד מתוך ההחזבה, זה הגבייה הניכרת בהשקעות שמטא צריכה לעשות, הם דיברו על לחזור עוד פעם לסייקל של השקעות גדול, רק לפני שנתיים, אם אתם זוכרים, מטה השקיע המון בכל מה שקשור למטאוורס, השקעה שלפחות בינתיים רחוק, בוא נגיד רחוק מאוד, להגיד שהיא נושאת פרי, ואני חושב שיש פה חשש, שגם הפעם הם הולכים להשקיע הרבה מאוד כספים, שלא בטוח שהם כולם יחזרו.
מה הסדר גודל של הכספים רק? מה ההשקעה שמדברים עליה?
באופן כללי, ההשקעה של מטה לשנה קדימה הוא סדר גודל של, אם אני זוכר נכון, 30 מיליארד דולר. הם דיברו על הגדלה ספציפית לצורך בניית תשתית AI של עוד 3 מיליארד דולר. סדרי גודל מאוד מאוד גדולים, עשרות מיליארדי דולרים ברמת החברה. זה גם נכון למטה, זה גם נכון לגוגל, נכון למייקרוסופט, נכון לאמזון. אגב, נכון גם לטסלה שמנסה לבנות תשתית של רובוטיקה ו-AI בהקשרים של, בעיקר של תחבורה, של אופטימיזציית אנרגיה, אבל לא רק. גם טסלה מנסה למתג את עצמה בתור שחקן AI. אגב, גם איבן מאסק עם כיוון אחר, עם סטארט-אפ נוסף שלו נפרד, גם שם יש יישומי AI שגם שם מושקעים כספים גדולים. אנחנו מדברים על השקעות של עשרות מיליארדי דולרים ברמת חברה, אז לשנה.
שחר, אני רוצה לשאול אותך רגע על ה, מה שאמרת על הנושא של התשתיות באמת, אבל לפני זה מילה אחת על מטה, פייסבוק, זה נראה כאילו השוק אומר לצוקרברג, כל פעם שאתה מנסה לעשות מהלך, גם היה לו את הסיפור עם הקריפטו בזמנו, כל פעם שיש איזה טרנד והוא מנסה לעלות עליו, הוא לא מצליח, אז כאילו אומרים לו, בוא תתרכז במה שאתה כן מצליח לעשות, ותביא משם כסף, תשפר את המוניטיזציה של הרשת החברתית עצמה, אל תנסה להיות גוגל.
כן, נראה שאתה צודק, זה בהחלט מה שהשוק אומר לו, ולפחות היסטורית זה גם די הוכיח את עצמו, סך הכל ההשקעות ככל שהם השקיעו יותר ויותר בתוך הרשת החברתית, ראינו משם, הם ראו משם תשואות מאוד יפות, ככל שהם ניסו ללכת למקומות אחרים, קצת פחות.
אם אתה לא מנסה להחליף סוואטשרט, אז אל תנסה להחליף מודל עסקי.
מה אתה אומר?
אם הוא לא מחליף סוואטשרטים והולך כל הזמן עם אותו סוואטשרט, אולי גם שימשיך כל הזמן עם אותו מודל עסקי.
תראה, צריך להיזהר, זה משחק מסוכן אני חושב. זאת אומרת, יש חברות שעושות את אותו הדבר פעם אחר פעם אחר פעם, וזה עובד להם וזה מעולה. אתה יודע מה? הנה דוגמה מעולה, חברה שהיום מדווחת בלילה, מעולה. הגיעה ל-99% מרקט שייר בסי. קוראים לה אינטל. כל פעם שהיא ניסתה לזוז קצת הצידה, ימינה ושמאלה מה-CPU שלה, תמיד היא שמחה. אם זה סקיוריטי, ואם זה תוכנה, ואם זה, אני לא יודע, אלף ואחד דברים, אמרו, אנחנו נתמקד בייצור המעבד המרכזי, בעיקר לשרתים, גם ל-PC, אבל בעיקר לשרתים, ועשו משם המון כסף, למשך, לא זוכר, 20 שנה, שנים רבות. ורצה הגורל, והשוק השתנה, והיום מה שחשוב ומה שיותר רלוונטי זה כל מה שקשור ביישומים, יישומים שמתאימים יותר ל-GPU, לחישובים במקביל, ופחות רלוונטי ה-CPU החזק, והשוק פשוט זל, וזה הסיכון הגדול ברגע שאתה לא מנסה ולא רץ לכל מיני מקומות אחרים. עכשיו, הטוב, היתרון אצל צוקרברג זה שיש לו שליטה בלעדית בחברה, הטוב והרע אגב. זאת אומרת, זה יכול להיות חיובי, יכול להיות שלילי, בגלל שהוא...
הבעל שליטה יחיד בעצם, לא? כן.
הוא מחזיק במניות מועדפות, יש שם שני סוגי מניות, יש לו שליטה בלעדית על החברה, ובסוף זה לא בלעדית.
זה נותן את האפשרות קצת כן לרוץ ולנסות לעשות דברים, מה שבחברות גדולות לא תמיד אפשרי, צריך להגיד. ויש בזה גם משהו טבעי, שחברות גדולות הופכות להיות פחות גמישות, ואז מגיעות החברות הקטנות, ויש דברים חדשים שנוצרים.
אבל אנחנו שוב מנתחים עכשיו את החברות לפי AI. מי ש-AI משקיע ב-AI הוא בסדר, מי שלא,
אז יפה, פחות. אז קודם כל... אם אתה מסתכל על פייסבוק, אז אומרים לו, עזוב, אל תשקיע ב-AI, בוא... הפעמים האחרונות שניסית לעשות משהו חדש לא הצליחו, אז אולי זה לא הכיוון. וכמו ששחר אומר, זה מסוכן להמשיך כל מיני ולא לנסות דברים חדשים, כי בסוף אתה נהיה דינוזאור כזה.
תשעזר מזה. אין ספק, דרך אגב, יש לו כיוון עכשיו מוצלח, מהכיוון הזה, עשוי להיות, עשוי ליהנות לא מעט מהחרם על... טיק טוק, שהם נתחיל
קורה
היום, אם נשיא כבר חתם על החוק, ומה שמתחייב את ביידנס למכור את טיק טוק תוך שנה, פחות או יותר.
או פשוט לא לפעול בארצות הברית.
בסדר, אין בעיה.
כן.
לפנות לפייסבוק המון, להגדיל את נתח השוק בצורה פשוט פנטסטית. אני חושב שהדולרים יעשו את ההבדל, ובסופו של דבר הם כן ימצאו פתרון, כן להעביר את האופרציה הזאת למישהו אחר, לבעלות לא סינית, כי בסוף יש שם הרבה מאוד כסף שמונח על השוק.
מה זה, יש הרבה עסקים שתלויים בדבר הזה? מלא, אנשים, פרנסה, הכל.
אגב, אני חושב לעניין זה, אני חושב שזה טוב שכך, שהחברות הגדולות הופכות להיות דינוזאורים. אני חושב שזה טוב ברמה החברתית אפילו, שבסוף הדברים החדשים וההתפתחויות החדשות גם מפנות דרך ומעלות חברות חדשות, ולא תמיד אנחנו נמשיך כל הזמן עם אותם קונצרנים ענקיים שהם יקבלו כל פעם את היכולות להביא את הדבר החדש. זה טוב, זה בריא. אבל רציתי לחזור רגע אחורה. זה נכון להגיד שמה שאמרת לגבי חברות שמייצרות התשתיות, הם אלה חברות שהשוק מסמן כמוצלחות, זה משהו שקורה בתקופות של התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות, אבל היא גם אי ודאות של מה לעשות איתם. למשל, כשהאינטרנט התחיל להתפתח, זה היה, אני חושב, בעיקר עם חברות התקשורת, שהם עוד הצליחו לפני שהספקי, חברות, האתרים של האינטרנט, באמת הצליחו, להביא את הערך. ואותו דבר נושב קורה היום. אנחנו עוד לא יודעים איזה תוכנת AI, איזה מודל AI יהיה גראונד ברייקינג ויעזור למשל, לא יודע מה, לסקטור המשפט ועורכי דין, וישנה את המודלים העסקיים בענף הזה. עוד לא יודעים, אבל לא משנה מה יהיה, בסוף כולם צריכים את התשתית. וזה כאילו נשמע לי כמו משהו שמאפיין תחילה של תהליך.
כן, האמת היא שזה נשמע סביר, למעט אולי במקרים שבהם יש הרבה מאוד ספקיות תשתית, והתשתית היא די קומודיטי, או מאוד בסיסית, מאוד קל להעתיק אותה.
כן, כן.
במקרה שלנו פה אנחנו מדברים על תשתית שדורסת, התשתית הספציפית של NVIDIA, ונדמה לי כבר דיברתי על זה בעבר, היא תשתית משולבת שגם מתבססת על השקעה ארוכת שנים ב-GPU, בעצם בחומרה, גם ברכיב תוכנה, הקודה שלהם, שהם בונים לאורך כבר למעלה מעשור, גם בתשתית של הקישוריות, מה שהם קנו ממלנוקס, שזה עוד פעם תשתית שנבנתה על אינפיניבן, זה תקן שכבר מעט מאוד משתמשים בו, והוא מאוד 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 יעיל למקרים של ליישומי AI, כשצריך מהירות גבוהה, low latency, לא משנה. יש פה איזשהו, נגיד, חפיר מאוד ברור, והגנה מאוד, איזשהו אלמנט שלהעתיק אותו יהיה יחסית קשה, ולפתוח תחרות יהיה יחסית קשה. וככל שאני חושב השוק מזהה נקודות כאלה של חוסן, אז הוא מוכן לתת להם לבחור את החברות האלה במחירים יחסית גבוהים.
כן.
שבלעומת זאת, בכל מה שקשור אני יודע מה, לאפליקציה מסוימת, אני חושב שהרבה יותר קשה לזהות וממש לצבוע את החפיר. במה אני יודע מה,
כן.
מה אופן AI כל כך יותר טובה מנגיד, אני יודע מה, ג'מיני. ברמה שאחר כך אי אפשר לבוא ולשים קצת, עוד קצת דאטה ועוד קצת לשפוך כסף על תשתית ולא לסגור את הפערים, כן? זה יותר קשה להראות פה את המהות, את הייחודיות.
כן.
את הקושי בלהעתיק את זה.
אני...
במקומות האלה, אני חושב שאנחנו רואים גם
תמחורים
אחרים.
אני כן רוצה אבל לדבר ברשותך קצת על ההייטק הישראלי, שפה אני, שוב, אני לא, אני גם במבט קצת מהצד, אני מסתכל ואני אומר, קורים דברים. יש רכישות, רק אנחנו בשלושה ימים האחרונים התבשרנו על שני רכישות של NVIDIA של חברות ישראליות, ולא בקצת כסף, ויש תחושה כאילו ה-AI, אני לא אגיד נכנס לישראל, אלא הוא כן דומיננטי, הישראלים כן דומיננטים בתחום ה-AI, במקביל לזה שיש את הסייבר כמובן, שזה לעולם זה לא נעצר לרגע. אז מה המגמות שאתה רואה בדיוק בתחום הישראלי?
בזמן שסייבר זה דבר מאוד מאוד ברור, זאת אומרת, האמת זה לא בדיוק כל כך ברור, אבל נגיד, מה זה סייבר? זה בסוף, יש לך פורצים או אנשים רעים שמנסים לגנוב ממך מידע, או לשתול לך דברים רעים, או להפריע לשבש את הפעולה, כן, אז יש לנו גורמים שפועלים כנגד זה. אוקיי, בסדר. מה זה AI? AI זה משהו די אמורפי. אנחנו יודעים, אוקיי, יש ג'נרטיב AI, אנחנו יודעים שיש את Open AI, אנחנו מכירים את את הצ'אט שלהם, אנחנו מכניסים לשם השאילתה, הם עונים לנו, זה יופי. יש, אנחנו יודעים, יש, אני יודע מה, היה לנו פעם את סירי, ויש לנו רובוט חכם שיודע להסתובב ולזהות את החתול ולא לדרוס אותו. בסדר, יש כל מיני מכשירים ויש כל מיני פיצ'רים, אבל לא, אני לא בטוח שכאילו, תמיד, ברגע שיש טרנד מאוד חזק והגבולות שלו לא בדיוק ברורים, לא נראה לי נורא מסובך לבוא ולהגיד, בוא, אני גם AI, בסדר?
כן,
כן, זה תלוי איזה...
יכולות רובוטיות, ואני נותן יכולות חישוב אוטונומיות של המערכת ועוד כל מיני דברים כאלה. ומכיוון שאנחנו ישראלים מאוד מהירים ומזהים מגמות מהר, מטבע הדברים, ברגע שמאוד ברור שיש יש פה טרנד שהוא לא ליום אחד, לא ליומיים ולא לחודש, מטבע הדברים, כמה שיותר שחקנים ייכנסו ויתאימו את עצמם לשם, יסבירו איך הם קשורים לתוך התחום, ואני לא מופתע לראות את אותו הדבר קורה גם בסטארט-אפים, בוודאי בסטארט-אפים, בסופו של דבר, זה הגדולה של סטארט-אפים, וזה עוד פעם מתקשר למה שאמרנו בהתחלה, זה בדיוק ההפך מהדינוזאורים. אם חברה מתחילה את דרכה, וויקס שהתחילה את דרכה, הם רצו לעשות, אני כבר לא זוכר מה הם רצו לעשות, הם רצו לעשות משהו אחר לגמרי, והם אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להקים אתר, בשביל שנוכל לעשות את הפיצ'ר שרצינו. אז הם אמרו, וואו, רגע, זה נורא מסובך לבנות אתרים, אז אולי נעשה בעצם בכלל משהו אחר לגמרי, בואו נבנה סטארט-אפ שבונה אתרים.
כן.
זאת אומרת, עצם העובדה שאתה סטארט-אפ מאפשר לך להיות מאוד מאוד דינמי, לזוז מהר, וזה הטרנד עכשיו, ואני חושב שיש יכולות תכנות לא רעות בארץ, ויש יכולות רובוטיקה לא רעות בארץ, ומטבע הדברים, השחקנים יודעים להתאים את עצמם.
וכשזה יתחיל לרוץ, אז גם אנחנו נראה את ישראל בתמונה. כשהתשומת לב היא עדיין על התשתיות ועל הענן, שזה חברות ענק, שדורשות את זה, אז אנחנו לא שם.
עשרות מיליארדי דולרים זה קצת יותר קשה לחברות הישראליות. בכלל, אפשר לראות שלאורך השנים, אני חושב שבשנים האחרונות, יש לנו יותר ויותר סטארט-אפים בתחומי התוכנה, ופחות בתחומים של חומרה ושל תשתית, ששם נדרשת השקעה ראשונית יחסית גדולה. וכן, בהחלט, זה סביר להניח שזה יהיה השלב הבא של המהפכה.
אפרופו שחר, מה שאמרת ש-AI יכול להיות הכל, אז ראיתי כתבה השבוע על החנויות של אמזון, החנויות שקונים, שנכנסים, לוקחים מה שרוצים והולכים, שגם ידגו את זה באיזשהו שלב כ-AI, אז מסתבר שמאחורי החנויות האלה יש פשוט בהודו מאות עובדים שיושבים ומסתכלים על הצילומים ורושמים מה לקחת, אז זה לא בדיוק AI.
זה AI.
זה רק AI, בדיוק.
AI של אינדיה.
כן. אז כן, שים AI אחרי השם של החברה שלך, פשוט תחליף את הקריפטו ב-AI ואתה בכיוון.
כן.
בהחלט סיפור. עכשיו נראה, היום בלילה יש הרבה מאוד דוחות, יכולים לקחת אותנו גם למעלה, גם למטה.
אז שאלה אחת לסיום לגבי באמת הדוחות שיצאו, ראינו אתמול בדוח גם של מטה, לא רק את העניין הזה של ההשקעות, אלא כאילו אכזבה מהצפי להכנסות בעתיד. עד כמה זה משהו שיכול לקרות בעוד חברות? האם הצפי להכנסות עתידיות עלה משמעותית בשנה האחרונה, לאור גם העליות שהיו בבורסה, או שסך הכל ההכנסות, עוד פעם, כל חברה אני מניח שזה שונה, אבל ככה באמת מבט מלמעלה, האם האנליסטים קצת נסחפו, או שהם עדיין במקום יחסית סביר?
אני חושב שזה באמת שונה, וזה כל חברה לגופה, ומטה ראית, אם אתם זוכרים, בפעם שעברה ראינו את הקפיצה מאוד חזקה, מיד אחרי שדיברנו, ובמילים אחרות בהגדרה הגענו עכשיו עם ציפיות הרבה יותר גבוהות, ולכן כשאתה בא מלמעלה הרבה יותר קל להתאכזב. בין מייקרוסופט לגוגל, לצורך העניין, מייקרוסופט מתומחרת במכפיל 33 בערך לשנה קדימה, שזה בעצם גוזר ציפיות מאוד גבוהות מהביצועים של החברה הזאת. זו חברה של 3 טריליון דולר, שאמורה להמשיך לצמוח בקצבים דו-ספרתיים בשביל להצדיק את התמחור שלה, ולכן כל פיקשוש קטן יכול לגרום פה לירידה לא מבוטלת. להבדיל בגוגל, מכפיל 20 פחות או יותר, 22 שנה קדימה, נשמע יותר שפוי, זה לא מפתיע, זה בין השאר, בדיוק כמו שאמרנו בהתחלה, היא מתפסת כמי שתרוויח פחות מה-AI, ויש לה גם סיכון מאובדן נתח שוק בתחום הסרץ', אני חושב שבתמחור הזה היא יותר מעניינת ממייקרוסופט, אבל באופן כללי אני הייתי אומר שנראה שהשוק די אופטימי. די אופטימי, סך הכל אנחנו מגיעים בסביבת מחירים די גבוהה, קצת קשה ליישב אותה עם רמת הריביות מצד שני, כי רמת הריביות של 4-6, כמה אנחנו היום, משהו כזה לעשר שנים, יוצר פה אתגר לא קטן.
כן.
צריך להיות עונן דוחות מאוד מאוד חזקה, בשביל שהחברות אלה שמגיעות בתמחורים גבוהים ימשיכו תפקד יפה.
אוקיי, שחר, תודה רבה שפינית הזמן באמצע חול המועד לדבר איתנו, נהננו. שיהיה חג שמח ושקט.
חג שמח. מחזרו בשלום ומהר.
אמן.
יאללה.
יאללה, להתראות. אורי, טוב, אז הגענו לחלק האחרון עם פינת האסקפיזם. אני אתחיל השבוע, אתה יודע מה, הכנתי משהו אחר, אבל בא לי לדבר על זה. יצא לי השבוע לדבר עם מישהו שיש, בואו נתחיל מההתחלה, יש תחרות רובוטיקה, וזו תחרות רובוטיקה שבתי ספר תיכונים בארץ מתחרים, והשני המנצחים, שוב, הפרטים, אני לא סגור לגמרי על כל הפרטים הקטנים, אבל שני הבתי ספר המובילים בישראל, טסים ליוסטון.
הנדסאים הרצליה לשלטון.
מה זאת אומרת?
הבן שלי לומד שם.
כן? אז הוא לא היה ביוסטון.
לא, הוא לא במגמה של הרובוטיקה.
אהה, אז זהו, אז בתי ספר מרעננה ומבנימינה הגיעו לגמר ביוסטון. עכשיו, דיברתי עם נער מאוד חכם שהיה שם ועכשיו חזר מיוסטון, ושאלתי, אגב, בנימינה לקחו את האליפות העולם, את אלוף האלופים, רעננה הצליחו טיפה פחות, רק בבתים, אבל שניהם בהחלט אני בטוח מבריקים. אז שאלתי אותו, תגיד, המימון, איך זה עובד? מה, כמה כסף? מה הוא אמר לי? והייתי בשוק שהוא אמר לי את זה. ההורים משלמים. זאת אומרת, כרטיס טיסה, אולי רק מממנים להם את הכניסה לתחרות, אבל זה סוג של תחרות שמאוד יקרה, עולה הרבה להורים, ואתה יודע מה, הסתכלתי, יש להם חולצה כזאת יפה, הסתכלתי על כל הספונסרים, ובאמת יש שם חברות, גם סטארט-אפים ישראלים, וגם אפילו אחת החברות הטכנולוגיות הגדולות, והם לא שמו הרבה כסף. שאלתי כמה כסף הם מכניסים, משהו כמו $10,000, $5,000 כל אחד. ודבר ראשון, אני לא מבין למה. זאת אומרת, בטח החברות גדולות כמו שפועלות בארץ, כמו גם NVIDIA, אפל, גוגל, אלו המוחות שאתה רוצה בחברה שלך שבעוד 5 שנים, ואני, אתה יודע מה, אפילו לא 5 שנים, הם אלו ילדים בני 18, עוד שנה, שנתיים, תיקח אותם לחברה. זה דבר ראשון, שימו כסף, תהיו ספונסרים של התחרות, וזה נורא מתסכל שרק מי שעמיד ויכול לממן לעצמו טיסה ב-$2,500 ליוסטון, יכול לשלוח את הילד שלו. זה עצוב מאוד, יש הרבה מוחות טובים, וגם העיריות צריכות לשים כסף ולהשתתף.
מסכים, אני מקווה, אני לא יודע, אולי, אני wishful thinking, שאולי כן בתי ספר מוצאים למי שאין את האפשרות לעשות את זה, איזשהו פתרון.
אין.
אין שום
אין,
דבר?
אין, שאלתי, אין.
באמת בעייתי מאוד.
מאוד.
טוב, אז אני אקח אותך למקום אופטימי קצת יותר. ודיווחים שמגיעים בתקופה האחרונה לא מעט כאלו, לזה שכמה חברות סיניות, האמת שאני לא יודע כמה זה אופטימי, כמה חברות סיניות, כשמדברים על סין, אתה יודע, לא תמיד הדברים בסוף יתגלגלו כמו שאנחנו רוצים, שכבר נמצאות בשלבים די מתקדמים של פיתוח של המכוניות המעופפות, וכבר באוקטובר הקרוב, אמורים להתחיל תהליכים של פרי-אורדר, שאנשים יוכלו כבר להזמין, פשוט רכב מעופף, רכבים כאלה נורא קטנים, הם גם עם גלגלים וגם עם כזה רחפן גדול מעליהם, כך שהם יכולים לנסוע, ומתי שהם רוצים פשוט לעבור את הפקק מלמעלה, כמו שאומרים, ומתחילים למכור אותם, המחיר התחלתי הוא $138,000 למכוניות של חברת אקספנג אירו, וזה נראה כאילו משהו...
מעופף מעופף, או איזה חצי מטר באוויר?
לא, לא, זה רחפנים, יש... על האוטו יש כמו משושה כזה, שבכל פינה שלו יש את הפרופלור של הרחפן, וזה מספיק חזק, זה פשוט לקחת את האוטו ולחנות על הגג. חצי הליקופטר, חצי רכב, כנראה עם יכולת תנועה כלילה, אתה יודע, מן הסתם באיזשהו שלב זה גם יהיה אוטונומי, ואנחנו מאוד מהר מתקדמים לעבר העולם של בלייד ראנר.
כן.
לטוב ולרע.
חשבתי שוויתרנו על זה, אבל מסתבר שלא.
בסין עוד לא ויתרו שום דבר.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם לנו, נשתמע בשבוע הבא, חג שמח שיהיה.
חג שמח.